בוקר טוב, שבוע טוב. הנושא שנלמד אותו זה בשיעורים הבאים, אני מקווה גם, זה על עם ישראל. באורות ישראל, באורות בכלל, יש בסוף אורות קבוצת מאמרים שהנושא שלהם אורות ישראל. מה זה עם ישראל? הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, כשהוא היה רוצה לחנך את תלמידיו, היה אומר, תמיד צריך לברר מה אנו ומה חיינו. מה אנו? מי אנחנו? מה אנו לא רק כפרט, אלא ככלל. הרי כל אחד מאיתנו שייך לעם ישראל. אתה רוצה להכיר את עצמך? תכיר את השורשים, מהם באת. הרי כל אחד מאיתנו יש בו את הנשמה של העם היהודי. כפרט אמנם, אבל תלמד על הכלל, מתוך הכלל תלמד גם על עצמך, על הפרט ועל חברך, על כל אחד ואחד. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, כתב הרבה מאוד על הנושא הזה, מה זה עם ישראל, מה העניינו של עם ישראל. אולי תפתחו באורות, אורות התחייה, בדף נון ה', דף נון ה'. דף נון ה'. הרב כותב, קודם כל, מה, צריך להתבונן בהיסטוריה. ההיסטוריה של העם היהודי היא היסטוריה ארוכה מאוד, אלפי שנים. ולא רק שההיסטוריה היא ארוכה מאוד, אלא ההיסטוריה הזאת היא קשורה לתולדות המין האנושי. אם אנחנו מתבוננים ורואים מי העם, מי האומה שהשפיע יותר מכל על המין האנושי, זה עם ישראל. למרות שעם ישראל בכמות הוא קטן, אבל בהשפעתו, השפעתו המוסרית, הערכית, זה העם שמשפיע יותר מכל על כל האנושות כולה. לא רק אם נתבונן בעולם ונראה ששתי הדתות הגדולות היום בעולם, הנצרות והאסלאם, שניהם מתאדרים בנוצות שלנו. שניהם אומרים, מאיפה הם רוצים להוכיח שהדת שלהם היא הדת נכונה? הם אומרים, זה מתחיל הכל מהיהדות, מאברהם, יצחק, ויעקב, ומשה. כן, אז רואים שאנחנו היום, למרות שאנחנו קטנים בכמות, בסך הכל כמה מיליוני יהודים, בכל זאת העם הזה הוא העם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על המין האנושי. אז צריך להתבונן, להכיר מה זה העם המיוחד הזה, מי זה אנחנו בעצם. כותב כאן הרב, דרכנו בחיים, בסעיף ה', כן, דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם, כלפי היחס האנושי הכללי, ארוכה היא מאוד. אנחנו עם שחי אלפי שנים. מותר לי לטפוח על השכם של עצמי, להגיד, אני יהודי. אני שייך לעץ העתיק ביותר במין האנושי, לעם העתיק ביותר, בעל ההשפעה הגדולה ביותר. זה מבחינת גאוות יחידה. אני לא גאווה מבחינה הזאת, שאני חס ושלום צריך להסתכל על אחרים בעין לא טובה. כי נכון שאנחנו עם בעל השפעה הגדולה ביותר, אבל ההשפעה שלנו באה להיטיב, היא לא באה להתגאות או לדכא או להסתכל או לעשות רע למישהו אחר, חס ושלום. אלא אנחנו עם שהאלוקים בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו בשביל להעיר ולהשפיע על כל העולם כולו. וזה מתחיל מי? זה מתחיל מאברהם אבינו. אברהם אבינו כבר נאמר עליו בתחילת דרכו, ועשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה, יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, העם שלנו הוא עם מיוחד במינו, זה לא ככל העמים. יש לנו גם ייעוד גדול מאוד, קוסמופוליטי עולמי, צריך להשפיע על כולם, וגם יש לנו היסטוריה ענקית. צריך להתבונן בהיסטוריה שלנו, מי השורש שלנו, מאיפה באנו. התורה, כשהיא באה ללמד אותנו להיסטוריה של המין האנושי, זה לא מתחיל מאברהם אבינו, זה מתחיל מהאדם הראשון. ההיסטוריה של המין האנושי מתחילה מהאדם הראשון. וכשרוצים להסביר מה מקומנו, מה המיקום שלנו, מה אנו באמת, צריך להתחיל בעצם מבריאת העולם. מהאדם הראשון, כמו שרש"י אומר בהתחלה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין אומר מקרא הזה אומר אלא דורשני, בראשית, כאילו יש בית שאומרת, בשביל מה נבראו שמיים וארץ? אתה חי בעולם, אתה צריך לשאול את עצמך, אם אתה מסוגל, בשביל מה כל העולם הזה נברא? האם הוא נברא רק בשביל ללקק ארטיק, או גלידה, או משהו כזה? בשביל מה אלוקים ברא את כל העולם? אומר רש"י במקום, הבית של בראשית, כאילו יש שאלה, בשביל מה נברא העולם? בשביל ראשית. מה זה הראשית? אומר רש"י במקום, אין ראשית אלא ישראל. אין ראשית אלא תורה. התורה וישראל אחד וזה אותו דבר. זאת אומרת, כל העולם כולו נברא בשביל מי? בשביל מי? בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר, ככה אומרת המשנה במסכת, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אתמול, דרך אגב, עברתי בערב, מוצאי שבת, פתאום ראיתי הלבנה הייתה במלואה. שמתם לב? מישהו שם לב אתמול? אתה שמת לב? באותו רגע אני נצא במחשבה, אמרתי, יא לבנה, בשביל מה את מהירה? בשביל דוב ביגון. וואי וואי, איזה גאווה. לא, זה נכון דרך אגב. לא רק בשבילי, לכל הבריאה כולה. אבל כל העולם כולו שהוא נברא על ידי הבורא, הוא נברא לתכלית מסוימת, למטרה מסוימת. העולם לא נברא סתם. מהי התכלית? מה נברא כל הבריאה הזאת? האם הלבנה היא בפני עצמה, והשמש בפני עצמו, והאנשים בפני עצמם, והצמחים בפני עצמם, והכל בפני עצמה? או יש איזה תכלית שהיא בעצם נמצאת בכל ההוויה כולה, בכל הבריאה כולה? זאת שאלה שצריך לשאול. אם כן, אם זאת היא התכלית, אם נגלה, תראה, נגלה לכם, אל תגלו לאחרים. מה אלוקים ברא את העולם? אם כן, אז באמת, מהי התכלית של כל הבריאה? ואני, כאדם, כפרט, מה מקומי בתוך כל המציאות הענקית הזאת, הגדולה הזאת, של הקוסמוס, של הטבע, של ההיסטוריה, של כל הדברים האלה? וזה חשוב. אם אתה יודע את מקומך ואת מיקומך, אתה יודע טוב, יש טעם לחייך. אבל אם אתה חי סתם ככה, מתוך איזו אנרציה, מתוך שאתה לא יודע באיזה עולם אתה חי, בשביל מה אתה חי, אז אתה טועה בדרכי החיים. אז זה, מה אומר רש"י במקום בשביל ישראל? למה בשביל ישראל? אחר כך זה בא לידי ביטוי באברהם ובעם ישראל עד היום. אומר רש"י במקום בשביל ישראל, למה? כי ישראל, עם ישראל, הוא בא לגלות את התכלית של בריאת העולם. לגלות את מלכות השם בעולם, או בלשון שלנו, את כבוד השם בעולם, את טוב השם בעולם, את הטוב של אלוקים בעולם. זה עניינו של העם היהודי. העם היהודי, מה שנאמר לאברהם אבינו, היה ברכה, תביא טוב, תאיר לעולם, לאנושות כולה. אם זאת היא המגמה של כל הבריאה כולה, של אברהם אבינו, ושל עם ישראל לדורותיו, אני כיהודי, מה אני צריך להיות? טוב, מי אמר טוב? דוד, אתה, איך אתה יודע? נשמה טובה. זה נכון. אתה רוצה להיות בן אדם, תהיה בן אדם טוב. כי האדם הראשון, לפי מה שכתוב בתורה, הוא, לפני שהוא חטא כמובן, הוא היה בן אדם טוב. היה גיא חי בגן עדן. הוא רק רצה טוב, ופעל טוב, ועשה טוב. אלא מה? הוא חטא. אבל החטא של האדם הראשון זה לא רק שלו אז, של כולנו, כל המין האנושי בעצם. מאז החטא של האדם הראשון, שגורשנו מהגן עדן הזה, מהמציאות הטובה הזאת שאלוקים שתל אותנו לתוכה, והניחהו בגן עדן, כתוב על האדם הראשון, מאז אנחנו סובלים. יש כאן מישהו שסובל לפעמים בחיים, חוץ מכאבי שיניים. מה? 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 סליחה?
הנוצרים אומרים החטא הקדמון.
אז אני לא יודע מה הם אומרים, אני לא מכיר את זה. אני אומר, החטא הקדמון, שהאדם איבד את השכל לרגע. במקום שללכת על פי השכל, הלכת לפי התאוות והיצרים. זה החטא של האדם. שהאדם יש בו, נכון, יש בו שני צדדים. יש בו מצד אחד שכל, נשמה, דברים טובים, אבל יש בו גם חיה. הצד החייתי קיים אצל כל בן אדם. היצרים והתאוות והדברים האלה. האדם הראשון כשהוא נולד, הוא לא נולד לתוך החטאים. אדרבה, הוא נולד אל דבר טוב. הוא שלט על עצמו. הייתה לו שליטה עצמית. זה היה האדם הראשון, לפני אחי. בא נחש, בא מבחוץ. ככה זה גם בחיים שלנו. לא פעם בא איזה נחש מבחוץ. מישהו שעוקץ אותנו, משפיע עלינו. זה יכול להיות דבר כזה, דבר אחר, לא משנה. בא מבחוץ, ואיך אומרים, פיתה את חווה, שפיתתה את בעלה, ובמקום שהם היו לפני זה אנשים שהלכו בדרך הישרה, אלוקים עשה את האדם ישר, פתחום התחילו לעשות חשבונות, להתבייש, להתחבא, לברוח, ועד באמת בא הסיפור שאומר על האדם שהוא מתחבא, מתי האדם מתחבא, מתי האדם מתבייש, הוא לא בסדר, הוא מתבייש. מתבייש מעצמו, מתבייש מהסביבה, מתבייש בעולם. מקודם היו לו כותנות אור באלף, היה מאיר על הכל, הכל היה בסדר. אחרי זה סידרו לו כותנות אור בעין, אור, אור. גם זה גם לשון עיוור. מקודם הוא ראה את האור, ופתאום הוא כבר עיוור, הוא לא ראה את האור. ולכל אדם זה קורה. לפעמים אדם מאבד את השכל, מישהו איבד את השכל שלו לרגע כאן, עשה לי שטות, חוץ מאשר, אתה, רק אתה איבדת את השכל לרגע. כל אחד מאיתנו יש לו יצר הרע. אין אדם בלי יצר הרע, כי אנחנו ההמשך של האדם הראשון. יש ביטוי כזה בחז"ל, אלו הצדיקים שמתו בעטיו של חטאו של האדם הראשון. הם היו בסדר, אבל החטא הזה, שהאדם הולך אחר יצריו ותאוותיו, ולא אחרי השכל הישר שלו. אני לא מדבר כרגע על תורה, פשיטה, אני מדבר להיות בן אדם, מה שנקרא. ופתאום נהפך לאיזו חיה קטנה, איזו מלאה נקמה או תאווה או משהו מהסוג הזה. זה הפיל את האדם. אבל לא סתם הפיל את האדם הראשון, הפיל את כולנו. כולנו בעצם נמצאים כרגע במציאות של אחר החטא. שהביטוי לחטא הזה זה מצב הרוח. העצבות. העצבות זה דבר שמאפיין את האדם אחרי החטא. לא רק את האדם הראשון, אלא את כל המין האנושי. המין האנושי היום, נכון לעכשיו, לא חסר לו אוכל. אולי חסרים פה ושם בעולם ארצות שחסר להם מה לאכול. אבל רוב המין האנושי היום הוא לא מת ברעב. אוכל יש לו, מכאן להודעה חדשה. אבל מצב רוח אין לו. מצב רוח אין לו. עצבות שורה, עננה כזאת, שורה על המין האנושי. והסיבה, למה שורה העננה הזאת על המין האנושי? למה העצבות שורה על מין האנושי? למה העצבות שורה לא עליהם, עליי? אני לא יודע, מישהו כאן פעם היה עצוב. מישהו כאן היה עצוב במקרה? לא, ברצינות. מי היה עצוב כאן פעם? זה בטח לפני שבאת למכון מאיר, נכון? העצבות זה סימפטום בסך הכל. מה זה מצב רוח? זה סימפטום למצב הפנימי שלך, או החברתי שלך. אז אתה במצב של עצבות. אבל המטרה היא להישאר עצוב? מה המטרה של החיים? תגיד בכל רע, אמרתי, להיות שמח. השמחה זה הבריאות. מקום שאתה מוצא שמחה, אתה מוצא שם בריאות. יען אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לא שלא היה לכם. היה לכם הכל, אבל דבר אחד חסר לכם, מצב רוח. לא היה לכם את השמחה. אז אם הייתם מסמן היום את המטרה של המין האנושי, מה המטרה של המין של להיות שמח? ככה דרך אגב אומר את זה הרמח"ל, במאמר הגאולה שלו, הוא אומר שלעתיד לבוא, כשתהיה הגאולה שאליה אנחנו מצפים, כולם יהיו שמחים. המין האנושי יהיה שמח. אבל בשמחה יש מדרגות, מדרגות, מדרגות בשמחה. כמו שהמשנה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה מימה, לא ראה שמחה מימיו. זאת אומרת, מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. לא ראה דבר כזה. זה משהו, היה משהו פנטסטי, משהו, אני לא יודע, גם כל אחד מאיתנו יש לו מדרגות בשמחה. אבל שמחה שתהיה לעתיד לבוא, שמחת עולם על ראשם, זה מין שמחה אדירה, אדירה. למה אני שמח כל כך? למה? למה אני שמחים? מי יודע למה? מי יודע למה? מה כתוב לעתיד לבוא? מה יהיה מיצר הרע, מי יודע? מה אומרים חזל? מה יהיה לעתיד לבוא עם היצר הרע? ישחטו אותו. לא יהיה יצר הרע. לא תהיה סיבה לעצבות. אנשים יהיו מה שהם צריכים להיות במהות שלהם. הרי נולדנו להיות שמחים, נכון? בשביל זה נולדנו להיות שמחים. בזה אתה ניכר כבן אדם. דרך אגב, הדבר הזה בא מילדות. אני לא יודע אם אתם יודעים, כשנולד תינוק, אז 3 חודשים ראשונים, התינוק רק בוכה, מלכלך, ולא נותן לישון. ואוכל ושותה וזהו. כל הזמן. אחרי 3 חודשים, לפני כמה זמן בא לכאן זוג, עם ילד, באמת בגיל 3 חודשים, הרביץ חיוך. איזה חיוך. היה מבסוט חלס, התינוק הזה. בגיל 3 חודשים הוא מתחיל לחייך. התינוק מתחיל לחייך. ההורים כל כך מבסוטים, יש לו נשמה. החיוך מראה על רוח. זה לא חתיכת בשר שבוכה כל הזמן. מצפצף כל הזמן. הוא מחייך. החיוך מגלה מה? את הפנימיות שלו. את הנשמה שלו. זה נכון. מה היה פנים לפנים? כן, לב האדם לאדם. אני לא, לא פעם אני אומר, יש כאלה בנות מכון נורא, וגם אפשר להגיד לבחורים. לפעמים אדם משקיע בהופעה החיצוני שלו כל כך הרבה בגדים ותכשיטים ועניינים וכל זה. אני אומר, אבל כשאת באה לדייט, איך זה נקרא? דייט שנפגשים עם פרצוף של 9 באב, כל הבגדים לא יעזרו. נכון או לא? נכון? החיוך, שזה ביטוי לשמחה בעצם, וזה גילוי הנשמה, הנשמה שלנו נשמה טובה. רק מה, יש חסמים, יש קליפות, יש כל מיני דברים שגורמים לנו לאבד את השמחה, לא באופן כללי, באופן פרטני, בהתאם להתנהגות המוסרית שלנו, כמו אצל האדם הראשון. בא אברהם אבינו, שזה אבא שלנו, סבא שלנו, לתקן את הקלקול של האדם הראשון. בא אברהם אבינו ואומר לנו, רבותיי, יש אפשרות לתקן את הקלקול של האדם הראשון. דהיינו, ללכת להיות בן אדם טוב. אפשר להאיר את הנשמה. חסד לאברהם. תעשו מעשים טובים. תלכו בדרך של האלוקים. אמר לאדם הראשון כבר, אבל איבדנו את זה. אתם יכולים לחזור מה שמקרים, לחזור אל הקדוש ברוך, לעשות תשובה מה שנקרא. את הנפש אשר עשו בחורן, ככה נאמר אצל אברהם אבינו, שהם הלכו וגילו לאנשים שסביבם שיש טוב בעולם. למרות שהם חיו, אברהם חי בסביבה הכי קשה שיכולה להיות. אבא שלו היה עובד עבודה זרה. החברה שם היו אנשים רעים, אנשים שממש רצו לשרוף את אברהם אבינו. שהוא אמר להם, חבר'ה, העולם הזה, יש בעל הבית לעולם הזה, יש בורא לעולם הזה, הוא רוצה טוב, הוא רוצה את טובתנו. אמרו, מה אמרת? רצו לזרוק אותו לכבשן האש. את אברהם אבינו, אני לא יודע אם שמעתם, לא שמעתם חדשות. גם היום רוצים לזרוק את אותנו. הילדים של אברהם אבינו, לאן רוצים לזרוק אותנו? גם לכבשן, אבל בפצצה מודרנית, לא? לא באותו. למה? ברגע שאתה מגלה, גם אברהם אבינו, ברגע שהוא גילה שיש טוב בעולם, אור בעולם, אותם אנשים שהרוע זה חלק מהמציאות שלהם, זה מרגיז אותם. הם לא סובלים את זה, כי האור מגרש את החושך. וכל מקום שהאור מגרש את החושך, החושך יוצר התנגדות, באופן טבעי. אני מסביר עוד פעם. האור מגרש את החושך, תודה, הנה, תראה, בחור טוב, אברהם אבינו. האור מגרש את החושך מסיבה פשוטה, כי זה טבעו של האור. טבעו של האור זה לבטל את החושך. והחושך רוצה לחיות, רוצה להתקיים. האנטישמיות שקיימת בעולם, זה לא בגלל שאנחנו רעים, כמו שמנסים לצייר את זה בעולם. זה הכל תעמולת כזב. אדרבה, בגלל שאנחנו טובים, לכן לא יכולים לסבול אותם. כי האור הזה הוא מפריע להם. פתאום בא העם היהודי ואומר, הדגל שלנו זה הצדק, השלום, האהבה, האחווה, החמלה, זה הדגל שלנו, המשפט, משפט מבחינת צדק, כן? כל הדברים האלה. פתאום אלה שמחזיקים דגלים לגמרי אחרים, אצלם שם ההפך מהצדק ומהיושר, בזה עם האלימות, הכוחניות, זה הדגל שלהם. זה מפריע להם, זה מאיים על קיומם. זה מקור האנטישמיות. זה מקור שנאת היהודים מאז ומעולם. זה צריך להבין. אבל מי ינצח במלחמה הזאת? מה אתם חושבים? מי ינצח במלחמת האור, בני חושך בני אור? מי ינצח? יהודים, תראו לי, איפה האמונה שלהם? נצח ישראל לא ישקר. נצח מבחינת ניצחון, כן? בעזרת השם אנחנו ננצח. נחזור למאמר הזה שהתחלנו ללמוד אותו. קודם כל אומר כאן, אנחנו צריכים לדעת, להכיר שאנחנו עם עתיק. עם שהיחס שלו לאומות העולם זה אלפי שנים. זה לא עם שקם, צץ והלך וירד כמו שהעמים אחרים. זה עם הנצח פשוטו כמשמעו. דרכנו בחיים הלאומיים בצידודן כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה מאוד.
מה זה צידודן?
סליחה?
צידודן, מה זה צידודן?
מלשון צידוד זה כמו בקנה של תותח. מצדדים אותו, מכוונים אותו. אני אקרא לצדד, לכוון אותו. הכיוון שלנו עם אומות העולם הוא מצודד, אנחנו מתואמים יחד איתם. אבל אלפי שנים, זה לא דבר מקרי או דבר זמני. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכנו. ויש הבדל אם עם חי בדרך קצרה או דרך ארוכה. או אפילו אדם. יש הבדל אם אדם שהוא חי בדרך קצרה, מהיום למחר, הוא לא יודע מה נעשה איתו אפילו בכל יום ויום שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע מה נעשה. בן אדם שהוא אומר, אני יודע את הכיוון שלי בחיים. מה אתה רוצה להיות? אני רוצה כשאני אהיה זקן, אני אלמד תורה במכון מאיר. פשי, עשרות שנים הוא מכוון את עצמו לאן? יש לו דרך ארוכה, לא דרך קצרה. או בן אדם שקם בבוקר, הוא אומר, מה שאני רוצה היום זה לאכול פלאפל או גלידה או משהו, זה דרך קצרה. הדרך שלנו כאומה היא דרך ארוכה מאוד, עם מטרות ארוכות, לטווח ארוך, אוניברסליות, קוסמופוליטיות, עולמיות, זה דרכו של עם ישראל. גדולים אנחנו, לא כמותית, אבל איכותית, וגדולות הן משוגותינו. משוגותינו הכוונה היא הטעויות שלנו. אנחנו גם עושים טעויות. אין אדם שלא עושה טעויות, וגם עם ישראל עשה טעויות. גלינו עכשיו, יצאנו מגלות שנות 2000, לא במקרה ולא סתם. עשינו טעות. מה הייתה הטעות של בית שני? שנאת חינם. חשבנו ששנאה זה דבר לגיטימי, שאפשר לשנות אחד את השני. זה היה טעות לאומית. והגענו למלחמת אחים, מה לא היה בבית שני? עשינו טעויות גדולות. עברנו סדרת חינוך במשך 2000 שנה. וואי, זה סדרה ארוכה מאוד. היום מה אנחנו עושים? שווים לאן? לארץ ישראל. עושים מה? תשובה. אבל קודם כל תשובה על מה? על שנאת חינם. היום אנחנו כבר אוהבים אחד את השני. תשאלו איך אני יודע? מה אכפת לך? אנחנו אוהבים אחד את השני. היום אנחנו מדינה אחת. עם אחד, צבא אחד, ממשלה אחד. רגע, לא מסכים לך שם? בסדר, אנחנו אבל אחד. זה כמו משפחה. נכון, במשפחה יש עליות וירידות, אבל זה משפחה אחת. יש שלום בית אצלנו. למרות הגוונים השונים והצבעים השונים והדעות השונות וכל הדברים האלה, אנחנו היום כאן בארץ ישראל גוי אחד בארץ. נכון שיש פה ושם קצת בעיות, אבל זה לא מאפיל על העובדה שאנחנו כאן כעם אחד בארץ ישראל. זאת היא העובדה יותר חזקה מאשר כל חילוקי הדעות למיניהם שקיימים. זה צריך לזכור את הדבר. אנחנו התרגלנו לזה, כאילו זה דבר מובן מאליו, אבל האמת זה לא מובן מאליו. אנחנו היום בתהליך של גיבוש לאומי, שהיחד הזה הוא כבר קיים בעל כורחנו. היום אתה אזרח מדינת ישראל, היום יש לך צבא, יש לך ראש ממשלה, הראש ממשלה, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול גם לא להסכים איתו, אבל הוא הראש שלך. על ראש של כולנו, בלי יוצא מן הכלל. וכשהוא הולך לנהל מסע ומתן מדיני כזה או אחר בארצות הברית או במקום אחר, הוא מייצג את מי? את מי הוא מייצג? את כל עם ישראל, למרות חילוקי הדעות. זה דבר אחדותי, דבר אחד. לא צריך לזלזל בדבר הזה. אני אתן לכם משל שתבינו לגבי משפחה. משפחה, יש שני סוגי משפחות. יש משפחה שהיא משפחה טובה. למה? כי שלום בית במשפחה, האחדות המשפחתית, זהו הדבר הכי חשוב בחיים. השלום בית. והם כל הזמן רק חושבים ביחד, הם חיים ביחד, אין להם אבא אמינה אפילו. זאת אומרת, מחשבה כזאת, לעשות גט, פירוד או משהו כזה. זה משפחה בריאה, למרות שהם רבים כל הזמן. כל הזמן רבים, מה אתם רבים? מה אכפת לה? היא רוצה מקרר בצבע אדום, הוא רוצה מקרר בצבע לבן, אדום לבן, אדום לבן, רבים ביניהם. אבל אף פעם הם לא חשבו לרגע על מה? על גט? על פירוד? אף פעם לא חשבו על דבר כזה. זה משפחה בריאה או לא? מה אתם אומרים? בריאה מאוד. יש מכנה משותף, אנחנו ביחד, באש ובמים, בטוב וברע, בכל מצב אנחנו ביחד. לנצח. זה בסדר, נכון? נכון או לא? תשמע, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו לא חיים כרגע בגן עדן. ככה זה. שנינו ביחד, וכל אחד, נכון, טבעי. זה טבעי הדבר. כל אחד יש לו דעות שלו, כל אחד רוצה את המקום שלו, את הדעה שלו. זה לא תמיד מתאים לצד השני, אז לא מסכימים. אנחנו מרבים חילוקי דעות. מה, דבר כזה או אחר. אדרבה, במשפחה שלא נותנים לשני מקום, להתבטא או דברים כאלה, שם יש מחשבות של גט. אתה יכול לחיות במשפחה, לא מדברים שם בכלל. בכלל לא מדברים, שקט. דום שתיקה. אבל במחשבות כל הזמן, הם לא רוצים לחיות ביחד. לא מדברים אחד. אין תקשורת, כמו שאומרים, בדברים שלנו. ודאי שעדיף האהבה והאחווה והסכמה וכל הדברים האלה. אבל המציאות האחדותית היא גוברת אל הכל במשפחה בריאה. משפחה לא בריאה, יש שם מחשבה, חס ושלום, כל מה, פירוד. סליחה שנתן, זה משל לכל זה. הנמשל לגמי מדינת ישראל. מדינת ישראל עם כל חילוקי הדעות והוויכוחים האלה, ימין, שמאל, חרדים, לואים, מדינה אחת או לא? מה אתם אומרים? מישהו רוצה כאן לפרק את המדינה? מישהו מעוניין לפרק את המדינה? את היחד הזה? הוא צריך להיות משהו עשוי אם מישהו יבוא להגיד דבר כזה. כי האלטרנטיבה זה אושוויץ, כולם יודעים את זה. אז האחדות היום, למרות שעל פניו זה כאילו נראה לא, אבל באמת זה כן. האחדות היום זה התיקון לחטא של בית שני, של השנאת חינם. היכולת לחיות ביחד למרות אי הסכמות זה מעלה גדולה מאוד. אנחנו כאן גוי אחד בארץ. זה מובן הדבר. אז יש טעויות, ויש כמו שהרב אומר, טעויות גדולות. אבל היום, ברוך השם, אנחנו עושים תשובה. ובשביל כך גדולות הן צרותינו. מה זאת אומרת צרותינו? עם ישראל סובל יותר מכל העמים. אנחנו מתוך 3,000 שנה, למעלה מ-3,000 שנה, 2000 שנה בגלות, בעונש, ועוד 1000 שנה בדרך לעונש. תראו מה אנחנו עוברים, איזה מידת הדין האומה שלנו עוברת. אבל בואו נדבר גם בזכותו של עם ישראל. למרות מידת הדין שרובסת עלינו בגלל טעותינו, אנחנו נשארים נאמנים לקדוש ברוך הוא, נאמנים לזהות שלנו, ליהודי שבנו. זה לא הולך בקלות הדבר הזה, אז זה נרשם בשמיים. כשאדם אומר, אני סובל ובכל זאת אני נאמן, זה הרבה יותר משאמר, אני נאמן למרות שאני לא סובל. ויהודים סובלים כל ההיסטוריה, ונשארים נאמנים לעמם, ולדתם, ולתורתם, והדבר הזה נרשם מזכותם, ואנחנו, הדור שלנו, רוכב על הכתפיים של הדורות שסבלו כל כך, וסובלים כל כך. גדולות הן צרותינו, אבל גדולות גם תנחומותינו. הנחמה שלנו היא נחמה גדולה מאוד. דיין, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, בכל אותו חזון גדול של נביאי ישראל, שמדברים על קיבוץ גלויות, על לא יישא גואל גוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה, מלא ארץ דעה את השם, וכולם ידעו את אלוקים, כולם יהיו שמחים וטובי לב, ולא יהיו בכלל צור. זה הנחמה שלנו. שתהיה במהרה בימינו, אמן. שיעור שני? כן? אני לא יודע, אני לא שומע.
כן,
נמשיך. טוב, רבותיי, אנחנו נמשיך באותו מאמר בדף נ"ה בסעיף A על הטעות הגדולה ביותר, הייתי אומר, של הדור שלנו, צריך לתקן אותה, ואנחנו לומדים את זה על מנת לתקן. לא רק להצביע על הקלקול, אלא לראות גם את התיקון של הדבר. בואו נקרא את זה בתוכו. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של התא בחרתנו. זאת היא טעות יסודית, ואני רוצה להסביר את המושג טעות יסודית. כשאדם בונה בית, אז הוא יכול לעשות טעויות. יכול לעשות טעות בריצוף, יכול לעשות בטיח, יכול לעשות טעות בזה, יכול להיות טעויות. אבל אם הוא עושה טעות ביסוד, זה בעיה. כי אם אתה טועה ביסוד ולעשית יסודות ראויים, לא נכונים, כל הבית עלול ליפול פשוט, להתמוטט. זאת אומרת, יש טעויות ויש טעויות. יש טעות שהיא טעות יסודית, שהיא טעות ביסוד. ויש טעויות אחרות. שהן לא, לא, לא דרמטיות, לא כל כך משמעותיות. מהי הטעות היסודית שלנו, בדור שלנו, זה כותב הרב? זה החידלון, ההתחמקות. לא רוצים להתייחס למושג הזה, עם בחירה. אתה בחרתנו מכל העמים. זאת היא טעות. ואני רוצה להסביר את, מאיפה באה הטעות הזאת, וגם ללמד קצת זכות על אלה שטועים בדבר הזה. למרות שצריך לתקן את הדבר הזה. אתה בחרתנו מכל העמים, המושג הזה, שאנחנו אומרים בתפילה, אשר בחר בנו מכל העמים בברכת התורה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. צריך לדעת, אלוקים בחר בנו, אנחנו לא בחרנו באלוקים. הוא בחר בנו. אתה בעל כורכך יהודי, אתה נולדת יהודי, אתה בעל כוחך יהודי, אלוקים בחר בך. מה המשמעות של הדבר הזה של בחר בנו מכל עמים? אתה יכול להבין את זה בשני אופנים. באופן אחד, כמו שהיום מקובל לצערנו הרב, כאילו זה גזענות. אתה בא להתנסה, להתגאות על כל העמים האחרים. אתה יהודי והם לא יהודים. כאילו גוי זה גוי, אתה יהודי ואתה מתנשא על העמים האחרים. זה גישה אחת שבאמת היא שלילית, היא לא נכונה, תכף נראה גם מדוע. גישה השנייה אומרת, נכון, אתה בחרתנו מכל העמים, לא להתנשא על האחרים, לא להתגאות על האחרים, לא להרע ולנצל את האחרים, אלא להיטיב לאחרים, לעשות טוב לאחרים. זה הבדל, זה שמיים וארץ בין שתי הגישות האלה. אומר כאן הרב, זאת טעות יסודית להגיד שאנחנו לא נבחרנו על ידי אלוקים. זאת טעות יסודית. אני רוצה להסביר מאיפה נובעת הטעות הזאת. אנחנו, אמנם הדברים נכתבו כאן לפני השואה, מה שכתוב כאן, אבל כבר אז האנטישמיות הגדולה שהולידה בסופו של דבר את השואה הייתה כבר באוויר, נאמר. הספרות האנטישמית, האידיאולוגיה האנטישמית, שהייתה כבר אז חזקה מאוד באירופה, ולא רק באירופה, גם היום דרך אגב. שנאת היהודים וכל הדברים האלה. התוצאה הייתה נוראה. המחשבות האלה, השאיפות האלה, להתנכל לעם היהודי, בגלל שהעם היהודי הוא נבחר, כביכול, על ידי, כן, על ידי אלוקים, הם הולידו בסופו של דבר שקמו הגרמנים, הנאצים, ימח שמם וזכרם, ואמרו בדיוק הפוך. מי העם הנבחר? רייך אלף השנים. הגרמנים הם העם הנבחר. אתם לא, אנחנו כן. ולא רק שהגרמנים האמינו בזה, אלא גם פעלו להגשים את החזון שלהם במרכאות כפולות ומכופלות. דיינו, לכבוש את העולם בשם העם הגרמני והגזע הגרמני, ולנצל את העולם, ולא רק לנצל, ממש לגרום להשמיד לא רק אותנו, כל מי שעמד בדרכם. האכזריות, גונל האכזריות, שנבע מהגישה, מה שנקרא, הגזענית, כי הם באו בשם הגזע הארי. הדבר הזה זעזע כל כך את העולם, שכל מקום שמדברים על גזענות, מיד נוצרת התנגדות. גם היום. גם היום. אני זוכר, היום כבר לא כל כך, אבל פעם, הייתה לי תוכנית ברדיו, ודיברתי, והזכרתי את ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. אז המנחה, זה שדיבר איתי, אומר, אני מבקש ממך, אל תזכיר את הברכה הזאת. שאלתי אותו, למה, מה קרה? אסור להגיד. כל יום מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים. הוא אומר, לא, אם אתה תגיד, אתה בחרתנו מכל העמים, יותר לא תדבר ברדיו. לא ייתנו לך לדבר יותר. אז מה זה? אסור להגיד מה שאני חושב? אחר כך חשבתי, אומר, אתה יודע מה, אתה צודק. כי אנשים מבינים מה זה אשר בחר בנו מכל העמים. גזענות. מה זה גזענות? זה נאציזם. זה לנצל את האחרים. לגרום להם רעה לאחרים. כמו שראינו את זה בהיסטוריה. חווינו את זה. ראינו את זה ממש. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה צודק. אנשים לא מבינים מה זה העניין הזה של בחירת עם ישראל. וצריך להסביר את הדבר. להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות מהגישה הגזענית, הנאצית, ימח שמם וזכרם, שהם ראו בעם שלהם, בתרבות שלהם, כדבר שצריך לכבוש את העולם, אבל פשוט משמע, ממש לכבוש אותם, לנצל אותם, לדכא את כל העולם, אצלנו זה הפוך על הפוך בדיוק. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל המהות של עם ישראל, זה אברהם אבינו, יהיה ברכה, תביא טוב, נברכו בך כל משפחות האדמה. זה המהות של העם היהודי. אב המון גויים. העם היהודי אור לעולם, להיטיב לעולם. זה העניין שלנו. אז אנחנו, בגלל כל מה שעברנו, אמרנו, לא, אנחנו לא העם הנבחר. אז אם, מה כן אנחנו? ככל העמים. והמחשבה הזאת שאנחנו ככל העמים היא אסון גדול לנו, בדור שלנו במיוחד, בהתבוללות וכל הדברים האחרים. אם אנחנו ככל העמים, אז נתנהג ככל העמים, נתחתן עם כל העמים, נהיה כמוהם, ואז אנחנו מאבדים את הדבר החשוב ביותר, זה הזהות שלנו. מי אנחנו? מה אנחנו? היום, ברוך השם, יש כבר הבנה קצת, שבכל זאת, עם ישראל הוא עם, עם מיוחד. באופן החיובי, לא באופן השלילי, חס ושלום. וצריך לא להרפות מזה. על זה כותב כאן הרב את המאמר הזה. בוא נקרא את זה בתוכו. טעות יסודית היא, החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, זה נכון. אנחנו עם משונה בהרבה מאוד בחינות. משונים ונבדלים בחיים היסטוריים. ההיסטוריה שלנו אין כדוגמתה בכל העמים. מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון. כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אנחנו גדולים ומעולים מכל עם. שוב פעם, בגלל הנשמה הטובה של העם היהודי, שדרך אגב היא גנוזה בכל יהודי ויהודי. הנשמה הכללית היא באה לידי ביטוי בכל פרט ופרט, בכל אחד ואחד. אם נדע את גדולתנו, הוא אומר, אז יודעים אנו את עצמנו. אם נשכח את גודלנו, אם נשכח מי אנחנו, מה אנחנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. שכיחת המהות שלנו, העצמות שלנו, המיוחד שבנו, הוא מוריד אותנו, משפיל אותנו, מביא אותנו למקומות מאוד נמוכים. רק בשכיחת עצמנו, הננו נשארים קטנים ושפלים. ומהי שכיחת עצמנו? שכיחת עצמנו היא שכיחת גדולתנו. הגדולה של העם היהודי. שוב פעם אני רוצה לחזור ולומר, לא גאווה. גאוות, הכוון להתנשא על מישהו אחר. אלא גדלות מבחינת תפקיד. אחריות. תפקיד, אחריות, פונקציה. אנחנו חייבים לדעת שהעם היהודי הוא עם עם נשמה אלוקית, נשמה מיוחדת וגדולה שבאה להאיר לעולם, להיטיב לעולם, ואתה כיהודי אתה צריך להיות כזה. להיות בן אדם טוב, ללכת בדרך השם, להיטיב לזולת, להאיר פנים, לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב. זה המהות שלנו. אבל אם אתה הולך נגד זה, אם אתה בלתי מוסרי, ואתה לא מכיר בערך העצמי שלך, ואתה מרשה לעצמך להתנהג כמו, לא כמו שצריך, אתה בעצם פוגם בקשר שלך אל העם שלך, ואתה גם משפיל את העם שלך, מוריד את העם שלך. אז זה אומר הרב, תפתחו בבקשה, בדף קוף ממגימל, כן. מכיוון שכל מהות העם היהודי זה להיות מוסרי, להיות ערכי, להיות אנשים טובים, עם טוב. אומר בפרק ב', כן, אתם רואים בקוף מ"ג בסעיף א', כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על הבסיס של המוסר האלוקי העליון, של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אלוקים רוצה טוב. מאיפה אנחנו יודעים שאלוקים רוצה טוב? מאיפה יודעים את זה? איך תדע שאלוקים רוצה טוב? מאיפה אתה יודע את זה?
טוב לנו.
אה?
שטוב לנו.
לא, אבל מאיפה אתה יודע? אולי הוא לא רוצה טוב. יש כאלה שמציירים להם את האלוקים כנוקם ונותר. שיש כאלה שמציירים את האלוקים כמישהו מעניש כל הזמן. דיברנו על זה כבר כמה שיעורים על הדבר הזה. איך שמצטייר אצלנו האלוקים בדמיון שלנו, במחשבות שלנו, בפנימיות שלנו, זה משפיע עלינו. למשל, במקומות יש כאלה שמציירים תמיד את האלוקות, כזה גורם, שאם אתה עושה עבירה, מה אתה מקבל? עונש. איזה עונש? קשה או לא? אה? תלוי בעצם. כמו ילדים קטנים. שכל הזמן אני מצטער להם העניין האלוקי כאילו מישהו עומד עם נבוט. עשית עבירה, מה אתה מקבל? מכה בראש. ואם זה כל האלוקות מסתערת במידת הדין שלו, רק הדין כל הזמן, אז אתה, מה תעשה אתה? גם תעניש, יש לך ממי ללמוד. ממי אתה לומד? מאלוקים. לכן בעמים פרימיטיביים, שם האלוקות מסתערת לפעמים כמפלצת, כגורם מעניש, ואכזריות שהם מתנהגים עם האנשים שלהם בעצמם. זה ממש לפעמים מזעזע. אתה רואה את זה בדרקונים, אש, דברים נוראים. איך זה מסתער בעניין האלוקי? מי ששולט כאילו בעולם במידת הדין? חס ושלום. לא שאין מידת הדין, אלא צריך לדעת שאלוקים רוצה טוב. גם כשהוא מעניש, יש מידת הדין, הוא עושה את זה לטובה, הוא לא עושה את זה לרעה. זה מה שהוא אומר כאן. כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על בסיס של המוסר האלוקי העליון. על כן, כל התנסות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים, כל דבר טוב, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה טוב שאתה עושה, מוסיפה לכנסת ישראל כוח. אתה רוצה לתת כוח לעם ישראל? מישהו מעוניין כאן? לחזק את עם ישראל, הרים את היד. תהיה בן אדם טוב. זה הכל. כן. זה הכל. כל דבר טוב שאתה עושה, אתה מחזק את הכלל. כי אתה חלק מהכלל, לא רק את עצמך. ולהפך, חס ושלום, נפילת מוסר וכל רשע, לפי ערך הכיעור והרע שבתוכו, כך היא מחלשת את כוחה ואת היחס שיש ליחידיה אל כללותה. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם הנצח, זה נכון. עם ישראל באמת הוא עם שחי לנצח, יחיה לנצח, פועל כל הזמן. אבל אם ניקח את עם ישראל כלהבה, כאש, אתה יכול להגדיל את הכוח, את האור, אתה יכול גם להנמיך אותו, חס ושלום. אם אתה מתנהג כראוי, אתה מחזק את האומה כולה, כנסת ישראל. אם אתה חס ושלום ההפך, אתה מחליש אותה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, עכשיו אתה בחרתנו מכל העמים, ולהגיד, שלום עליי נפשי, אני אעשה מה שבא לי. העובדה שנולדתי יהודי זה מספיק. זה לא כך. זה שנולדתי יהודי זה מחייב. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הגדלות שלו שהוא אמר, חבר'ה, יש אלוקים, אבל זה מחייב. מה זה מחייב? ללכת בדרך האלוקים. לעשות צדקה, צדק ומשפט. זה אברהם אבינו מחנך גדול, כן? זה המיוחד שבנו. נכון שעם ישראל חי לנצח, אבל תפקידנו מה לעשות? לחזק את האומה. וגם זה, החיזוק הזה של האומה, זה לא רק בשבילנו. בשביל העולם כולו, בשביל האנושות כולה. כי כשעם ישראל הוא חזק, גם טוב לעולם. לכן אנחנו צריכים להכיר את בערך העצמי שלנו, אבל גם כן להיות אנשים, מה? אנשים טובים. ללכת בדרך השם. תוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.